טוב, ערב טוב. אני רוצה להתחיל את השיעור, וזאת סדרת שיעורים שאני רוצה להתחיל היום על פסוקי דזמרה. אנחנו עסקנו בתהילה לדוד, קמ"ה, אז עסקנו במזמורים שלפני כן, ועכשיו אנחנו מתכננים ללמוד חמישה מזמורים מקמ"ה, בעצם מה שקורה אחר כך. המזמורים האלה שגורים בפינו מתפילת שחרית, הם נקראים פסוקי דזמרה, והגמרא קוראת להם יהי חלקי מגומרי הלל. ואני חושב יש לזה משמעות מאוד מאוד מעניינת דווקא של הפרשנות ההקשרית. השיעורים הבאים של קמ"ו היום בכל שבוע מזמור אחד, משתדלים להתמקד על מזמור, אבל אני תמיד מנסה לראות איפה זה עומד בהקשר בספר תהילים, ואיפה זה עומד בהקשר המקראי, intertext, context and intertext. ואני חושב שהניתוח של היחידה הזאת הוא אחד מהדברים היפהפיים, באמת see highlight של כל ספר תהילים, הרי הספר מסתיים בזה, ומתקבל הרושם ש... בסוף הספר המשוררים עוד הרביצו הרבה הרבה יופי ותובנות ועומק לתוך הפסוקים האלה, כפי שאני רוצה להראות. אז חמשת השיעורים האלה על כל מזמור, אבל כמובן הם קשורים, ואני מקווה שתהנו. ימים קשים לעם ישראל, והמזמורים האלה מוקדשים לחיילים, למפונים, לפצועים ולמשפחות של ההרוגים. יהי זכרם ברוך. תקופות קשות, ואנחנו מוסיפים פה את התפילה לחיי צה"ל. אני לא יודע אם דיברתי פעם על המדרש הזה, ילקוט שמעוני, שאני חושב שהוא מאוד במקום. כן דוד כשירד לגוליית וידעו כל ממלכות הארץ, וכשבאו המשחקות אמרו היכה דוד ברבבותיו. אמר דוד לפני הקדוש ברוך הוא, אתה עושה מלחמה ולך הוא הניצחון, לך השם הגדולה והתפארת והנצח, נצח ניצחון. אמר לו הקדוש ברוך הוא, דוד, נתת לי ניצחון, אף אני נותן לך ניצחון. למנצח לעבד השם לדוד. וזה מדרש מאוד מאוד עמוק, שדוד בעצם, הוא וקודשי בריך הוא נלחמים ביחד, דוד נלחם את מלחמות השם, והשם עוזר לו לנצח, וזה של השם, אבל השם אומר לו, דוד, אתה נתת לי ניצחון, אף אני נותן לך ניצחון. יהי רצון שכל אלה שנלחמים למדינת ישראל, שהסמל שלה זה מגן דוד, שיגיעו לניצחון ולהחזיר את השלום לאזור. אני רוצה, לפני שנגיע לפסוקי דזמרה, לעשות חזרה, אני חושב שהיא מאוד חשובה, על חמשת הספרים. טוב תמיד לחזור, וגם אלה שאולי לא זוכרים או לא היו בכל השיעורים, טוב לחזור, אני אעשה את זה קצר. זה המבנה של חמשת ספרי תהילים, כאשר זה דוד, ספר הראשון, ספר שני דוד, והוא מוקף מהמשוררים, המשוררים אסף ובני קורח, לפני ואחרי, כל אחד 12, זה סוף קולו תפילות דוד בן ישי, חורבן 17 מזמורים, שיקום 17 מזמורים, והספר הרביעי עם שלושת חלקי ההלל, הוא משדרק את חוויית עם ישראל ועצמאותו בארץ ישראל. וזה מה שאני רוצה להראות פה, זה הספר החמישי, תרשים אחר, עם גרפיקה אחרת. ספר החמישי חוגג בהתחלה את שיבת ציון, קוף זין, יאמרו גאולי השם, דוד חוזר, היא בשלושה מזמורים, ויש הללים שונים, יחידות הללים, והיחידות הללים בכחול, הלל המצרי, יצאנו ממצרים, הגענו לירושלים. ההלל הגדול, פה, קלמד ה' קלמד ו', זה שעם ישראל כבר יושב בארצו, ויש להם תורה, קי"ט, ויש להם אזרחות, ויש להם מקדש, שירי המעלות, ואז יש דבר מפתיע, שאני בעצם רוצה להתמקד עכשיו על זה, אז מופיע מזמור שהוא מראה את החורבן על נערות בבל. ודיברתי על קראתי לזה contradictory continuity, שמזמור קל"ז ממשיך משהו על דרך הניגוד, על דרך ההיפוך. contradictory continuity. והדרך שזה עובד, אנחנו בישראל, אנחנו הגענו לפה, אבל יש יהודים רבים שהם עוד שרידי חרב, והם שרדו בחוץ לארץ, איך נחזיר אותם? וזה אני רוצה להראות פה במצגת הזאת. זה קל"ז, הוא מתכתב עם הלל הגדול, שראינו זה עתה קל"ו, קל"ה, קל"ו, הכל מושלם, הכל הלל, אבל אלה שבחול, איך נשיר את שיר השם על אדמת נכר? הם לא יכולים לשיר. והם עוד לגמרי עם חורבן, עם גלות בבל ואדום, את יום ירושלים ארו ארו עד היסוד בה. והם מבטיחים להעלות את ירושלים על ראש שמחתי. אחר כך בא דוד, מיד אחר כך, ודוד ממשיך, ופה זה קצת פרט מעניין, מקל"ח עד קמ"ה זה אוסף פרקי דוד. קמ"ה עד קנ"ן זה מזמורי הללויה. כאשר מזמור קמ"ה, תהילה לדוד, הוא לא בדיוק הללויה, הללויה, כמו כל מזמורי קמ"ו עד קנ"ן, חמישה מזמורים, קמ"ה הוא גם סוף מזמורי דוד, האוסף האחרון לדוד, והוא גם התחלה של הללויה, של פסוקי דזמרה. כשאנחנו אומרים היום פסוקי דזמרה, הכוונה היא תהילה לדוד, קמ"ה, פלוס חמישה מזמורים אחר כך. ובקריאה הקונטקסטואלית, אתה לא יכול להפריד, כי קמ"ה חותם את כל האוסף לדוד, ופותח את היחידה של פסוקי דזמרה. זה באמת בנוי לתלפיות. דיברנו על זה, וטוב לחזור. ואני רוצה עכשיו להראות את שלושת היחידות האלה, איך הם משתלבים, כאשר בסוף מתקבל הרושם שדוד נותן את הפינאלה שלו, את הכי טוב שהוא יכול. מזמור אחד בלבד בכל ספר תהילים, נקרא תהילה. דהיינו, הוא שמר את הממתק הזה, את התהילה של דוד, ממש לסוף. וכיוון שבסוף הוא יורד מהבמה, אז זה מופיע בקמ"ה. זה לא הללויה והללויה, אבל זה פותח בתהילת תהילה לדוד, ארוממך, בקמ"ה חותם, תהילת השם ידבר פי. ובכך המזמור האחרון של אוסף לדוד הוא בעצם ממש מכין את מזמורי הללויה. כאשר בקמ"ו וקמ"ז עד קנ"ן הכל הללויה בהתחלה וסוף. המבנה הפורמלי הוא מאוד מדויק ומאוד משמעותי ומאפשר לנו להראות פורמלית שלוש יחידות. מה התוכן? אחרי שראינו קודם בספר הרביעי, על זה נדלק, אחרי שראינו איזה יופי, עם ישראל חזר, נבנה הלל המצרי, הלל הגדול, הלל המצרי מספר את ההצלה ממצרים, הלל הגדול מספר איך עם ישראל השתקע בארץ ישראל, איך הם מצליחים בארץ ישראל. אחר כך יש הסתכלות של שלושת היחידות האלה, של שלוש היחידות האלה, איך אנחנו מתייחסים לעם ישראל שעדיין לא בארץ ישראל. כמה שזה רלוונטי, זה לא יאומן. קודם כל, המשורר אומר, על נערות בבל, הצלקות פתוחות. החורבן קיים בהרבה מקומות, וצריכים להגיד, אם לא אעלה את ירושלים על ראש שמחתי. מתחברים, והשיר מחבר ביניהם. אותו שיר שבדיוק שרנו בשירי המעלות. אז זה על דרך הניגוד, ממשיך את הרעיון. אנחנו זוכרים את הגלות ורוצים להביא אותם. מי יודע להביא אותם מחוץ לארץ? ופה מופיע לנו גיבור, אני מראה את זה עכשיו עוד פעם, אני מקווה שזה עוזר לכם, הגרפיקה. אני אוהב ללמד עם גרפיקה, ואני יכול להראות את זה, אולי להמחיש את זה ברמה מסוימת. אחרי שנפלנו כביכול לגלות, והגלות עם כל הכאב של חורבן ושל מרחק מארץ ישראל, איך נשיר את שיר השם על אדמת ניכר, עכשיו גם ליהודים בתפוצות, שהם שברי בני אדם, שהם קורבנות של החורבן, בא דוד ועושה דבר מדהים. הוא בונה את האוסף האחרון לדוד. אני לא אכנס ללמד פה את שמונת המזמורים, את שבעת המזמורים, אבל הוא בנוי מאוד חכם. דוד יודע להגיע לחוץ לארץ, וכאילו להוציא את היהודים בגלות מהמשבר של הגלות. ברור שזה לא דוד ההיסטורי, כי דוד ההיסטורי הוא לא היה לו שום קשר בחוץ לארץ. זה תקופה אחרי חורבן בבל, גלות בבל, אחרי חורבן ירושלים בגלות בבל, והנה בא עכשיו דוד, ואותו דוד יודע לדבר אל הגולים בחוץ לארץ. והוא מתחיל לאט לאט, והוא נהיה יותר חזק, עד שבסוף, בקוף ממדלת, הוא אומר, שיר אלוהים, שיר חדש, הזמר הלך, בנבל וכינור, השיר הלך. הוא מתחיל לשיר, והוא מתגבר על הגלות, והיחידה הזאת בנויה לתלפיות. ובקוף ממהי, דוד מגיע לשיא של יצירה שלו, של מזמורי תהילים. שימו לב, שהצבעים שאני עשיתי פה, הם צבע של דוד, בהיר, וקוף ממהי, אתם רואים פה שני צבעים, כי זה חלק של דוד, וזה בדיוק המעבר של תהילה לדוד, דוד פה, ותהילה בהמשך. אז בואו נלך הלאה עם תהילה. מה קורה עם תהילה? אני חוזר, הוא אומר פה, תהילה לדוד, תהילה לדוד, ארוממך אלוהי, בנוי בלפי א' ב', שזה כבר ציון, שזה מזמור מיוחד. הוא האחרון, יש לו את הכותרת תהילה, וראים את היופי של הניתוח שלו, אני אגיד עוד כמה מילים בהמשך. ופה דוד מסיים, החלום שלו, תהילת השם ידבר פי, ויברך כל בשר שם קודשו לעולם ועד, והוא מקווה שמה שהוא עשה כל חייו, במזמור קוף ממדלת, והוא הגיע לשיקום הזה גם אחרי הגלות, הוא עדיין רוצה לשיר את שירי, את שירי הללויה, והוא מגיע לשיא שלו ואומר הללויה. עכשיו, מה קורה במזמורי פסוקי וזמרה? וכך אני רואה את זה, ואני חושב שזה מפתח גדול מאוד להבין את זה. קוף ממוו מגיב לקוף ממהי. וקוף ממזיין, גם הוא מגיב, ומתגלגל פה תהליך מרתק. תהליך ממש ממש מרתק, שכל מזמור בונה על קודמו. וקוף ממוו הוא מאוד פרטי. הללויה, הללי נפשי את השם. אני הפרטי. בסוף המזמור יותר. קוף ממזיין, ירושלים. קוף ממחת, שמיים וארץ. קוף ממתת, ירושלים ואומות העולם באים לשם. קוף נון, כל היקום. ואנחנו נראה פה בחמשת המזמורים האלה, שהם תגובה להזמנתו של דוד המלך. תהילת השם ידבר פי, ויברך כל בשר שם קודשו לעולם ועד, זה האמירה האחרונה של דוד. יבואו המזמורי הללויה, ושימו לב, זה דוד עם ההללויה. אבל פה למטה זה רק ההללויה שמי שמצטרף להלל. כי אנחנו לא דוד. אמנם בשירי דוד עבדך נגדלך ונהללך, אבל אנחנו לא דוד. אנחנו הולכים לפי התהילים שלו ואנחנו ממשיכים את זה. ובעיניי זה היה אחד לפני המון המון שנים שהתחלתי להיכנס לכל הנושא. ששם בעצם גיליתי את זה, ראיתי מילים מקבילות, מאוד חזקות, מאוד משמעותיות, וראיתי שכל מזמור בונה משהו. זו חוויה ספרותית, אקדמית, פנטסטית. אבל אני חושב שיש פה הרבה 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 מעבר. ספר תהילים מראה את דוד המלך שהוא בונה דבר מושלם, מופלא, כל הספר. על כל חמשת הספרים שלו, עם כל היחידות והתת יחידות. אבל בסוף דוד יודע לעשות דבר שמעט מאוד אנשים יודעים לעשות. הוא יודע להזמין את כולם ולהגיד לציבור שומעיו, תמשיכו, אני סומך עליכם. ומה שדוד אומר בתהילה לדוד, אני מזמין את כולם, הם ממשיכים בדיוק לפי קמ"ו, לפי קמ"ה. ואני לא אשגע אתכם, אני אראה לכם את השקופיות בהמשך, וחלק גם שלחתי לכם להדפסה. זה דבר מדהים. השיא, מה שדוד עושה, שבסוף הוא אומר, כל הנשמה תהלליה, הללויה. וזה לא ממשיך, זה לא מפסיק. כי אם הוא אמר בסוף הספר, אני מקווה, והמטרה שלי, שכל הנשמה תהלל בעתיד את השם, זה בדיוק מה שהוא רוצה להגיד. הוא לא רוצה ליצור אנשים שמקשיבים לו ועושים מה שהוא עושה, כן הוא עשה את זה, הוא הדריך אותם ויש לו הרבה מה לספר והרבה מה ללמד איך להתפלל, אבל בסוף הוא עושה דבר מאוד מאוד חכם. קמ"ה, עד כאן תהילה לדוד. ואחר כך יש איזה אוטומוביל. מי ששמע את דוד, מי שהיה עד לכל המזמורים של דוד, הוא לא נשאר אדיש, והוא מיד מיד ממשיך. קודם כל אישית, ועכשיו אנחנו ננתח איך הוא ממשיך בקמ"ו, איך הוא ממשיך, ובקמ"ז ירושלים, בקמ"ח אוניברסלי שמיים וארץ, אנחנו נראה את זה, וזה פריצה מדוד, מיסודו של דוד, ואנחנו ממשיכים להגיד את הללויה. אני רוצה להוסיף עוד משהו, ששת המזמורים האלה, בעיקר חמישה אלה, יש המון המון ציטוטים מכל ספר תהילים. והמון המון ציטוטים מספרים אחרים. ודיברתי על זה הרבה פעמים, מה משמעות הדבר. אז אלה שלא מכבדים אומרים שהמילון שלו נגמר והוא כבר לא היה יצירתי. ולכן הוא ציטט מה שכבר נאמר, אבל בלי שום חדשנות. זה עלוב מאוד, אילו זה היה אמת, אבל זה לא אמת, אבל זה מאוד עלוב שפרשנים חשבו ככה, זה בעיקר שופך אור על הגישה שלהם. זה ממש לא ציטוט של דברים אחרים, כי לא היו יצירתיים. בסוף הספר, יש כאילו תלמיד שלמד 10 שנים, ולפני שהוא יוצא לדרך ורוצה להגיד כל השמת הלליה, הוא רוצה לבנות את עצמו בקמ"ו, ואת קיבוץ גליות בקמ"ז, והשמיים וארץ, וגם מול האויבים, עמים אויבים, בירושלים שוב המרכז, כדי שמשם יעללו. הוא יודע להפנים ולצטט ולעשות אינטגרציה של כל מה שהוא למד בתהילים לאורך כל הספר, מהתחלתו, מפתיחתו, ומאוד מאוד מאוד מהתורה, מהחומש, ומאוד מאוד במיוחד מספר ישעיהו. בספר ישעיהו, דיברנו על זה לא פעם, ספר ישעיהו זה כאילו התערערותא דלעילא, ישעיהו את דבר השם, והתערערותא דלתתא, מה שהמשורר שמתפלל אומר. אני רוצה עכשיו להראות את זה, אבל על הכללים האלה, חמשת השיעורים הבאים, אני אחזור על זה, וזה באמת תופעה מרתקת. הדף הזה הוא פתרון אחד, אני לא הצלחתי למצוא פורמט אחד שהוא הכי טוב. אז אני רוצה להראות לכם מה שעשיתי, ואני עדיין לא ברור לי מה הפורמט הכי טוב. זה פורמט בכלל לא רע, שאתה יושב ויש לך את כל פסוקי דזמרה בתפילת שחרית, זה די תענוג, לקרוא ככה את תפילת שחרית, ואיך זה נראה? זה ככה. יש לך אחרי קמ"ה, זה יורד לקמ"ו, ויש פה המון מקבילות שבאים מתהילה לדוד, כל זה מקבילות מתהילה לדוד, ופה אני מספר את הסיפור. אז מי שרוצה להשקיע, זה דף שתראו המון. אלא מה? צריכים להדפיס אותו על שני עמודים, והוא קצת קטן, אפשר להדפיס על שלושה עמודים, מה שלא תעשו, ופה זורם הכל יפה. שימו לב איזה יופי הוא בנוי. הללויה, התחלה וסוף, התחלה וסוף. ובקוף מ"ו יש עוד שני הללים, ההללה. בירושלים יש נאווה תהילה, הללי אלוהיך ציון. וואו, פה יש הללו, 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 שמיים. ואחר כך הללו מן הארץ, עוד לא כאלה מאורגנים. יהללו את שם אדוני כי נשגב שמו לבדו. וירא קרן לעמו, עם ישראל צריך להפיץ את זה, ואחר כך בקוף מ"ט, לבני ישראל, תהילה לכל חסידיו. מה זה תהילה לכל חסידיו? החסידים שרים, שירו לשם שיר חדש, תהילתו בקהל חסידים. אתם רואים שזה ממשיך הלאה, לא סימנתי, אחרת הדף יהיה מלא צבעים. והתהילתו בקהל חסידים, מה שאמרת פה יהללו, פה, ואמרת פה יהללו, ממשיכים את זה בירושלים, יהללו שמו במחול, בתוף וכינור. זה זורם כל כך יפה. ובסוף, יש אקורד סופי. הללויה, הללו, הללו הוא, הללו, 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 הללו. 12 פעמים, 10 פעמים, פלוס הללויה פעמיים. זה האקורד הסופי, פורטה, שהוא הכי חזק, הללויה. עכשיו מה שאני רוצה לעשות, זה פורמט אחד, אם תאהבו. אני לא יודע מה הפורמט הכי טוב, זה הפורמט הקלאסי שאני מציג כל מזמור, ולמטה יש את המקבילות, על זה אני רוצה ללכת. וזה פורמט אחר, שהוא מאוד שימושי, כשרוצים לחפש את המקבילות, אבל צריכים אותו ב-A3, כדי לראות איך מילה אחת הולכת מתהילה לדוד, לאורך כל הספר. ואפשר לראות את זה מאוד יפה, אבל כמובן זה לא כזה נעים להחזיק, וצריכים כל הזמן לחפש עם האצבע, איך זה מתפתח, ולמטה המקבילות מספר ישעיהו. מלאים, מלאים, מלאים. ואנחנו רואים, אופה, שהמקבילות מתהילה לדוד, לאורך היחידה הזאת, הולכים ומתפוצצים. זה קמ"ה, תהילה לדוד, ואלה המקבילות, שאני לא הולך עכשיו להראות אותן, אי אפשר לקרוא אותן. אבל בעצם דוד יושב להם באוזן. דוד מקמ"ה יושב להם בנשמה. הוא ההשראה. וכל מה שהם עושים זה משלהם, בהשראתו של דוד המלך. ואני חושב שזה יפה מאוד, שסוף ספר תהילים נותן לנו דרך איך אני יכול להמשיך את מה שדוד התחיל, ואני עושה את זה לבד. בהשראתו של דוד. עכשיו אני רוצה להראות את זה, והגענו למזמור קמ"ו. אני רוצה עכשיו לעסוק כדרכנו, להבין את המזמור. תשכח קודמו, קדמך ונשכח מה שבא אחר כך. זה מזמור מאוד יפה. אני אשאל אתכם אם מדובר על יהודים או מדובר על גויים. האם הוא פונה ליהודים או לגויים או גם לגויים. ואני אשמח שזה יהיה מעניין בדיון, אני אשמח לשמוע את דעתכם. נראה אחר כך את המקבילות בתוך המזמור, ואת המקבילות עם שאר הספר תהילים ועם ספרים אחרים. אני אגדיל את זה, שנוכל לקרוא בזה יותר טוב. והנה המזמור. הללויה. הללי נפשי את אדוני. אהללה אדוני בחיי, אז אמרה לאלוהי בעודי. אל תפתחו בין ונדבים בבן אדם שאין לו תשועה. תצא רוחו ישוב לאדמתו. ביום ההוא עבדו אש תנותיו. אשרי שאל יעקב בעזרו, סברו על אדוני אלוהיו. עושה שמיים וארץ, את הים ואת כל אשר בם, השומר אמת לעולם, עושה משפט לעשוקים, נותן לחם לרעבים. אדוני מתיר אסורים, אדוני פוקח עיוורים, אדוני זוקף כפופים, אדוני אוהב צדיקים, אדוני שומר את גרים, יתום ואלמנה יעודד, בדרך רשעים יעוות. ימלוך אדוני לעולם, אלוהיך ציון, לדור ודור, הללויה. אז נכון, בהתחלה הוא מזמין את עצמו. שימו לב לשורש הללויה, ואני חושב שעצם העובדה ששורש חוזר פה ופה ובסוף, מה שסיכמתי פה, זה מאוד עוזר להבין את התנועה של המזמור. הללויה בסוף, הללויה בהתחלה ובסוף. ובהתחלה הוא פונה אל נפשו. מה ההבדל שהוא אומר, הללי נפשי את השם. ואחר כך הוא אומר, אהללה השם בחיי. זה לא חזרה? סיפה של פסוק א' ורישה של פסוק ב'? הוא אומר לעצמו, קמם, נתחיל להלל. מה ההבדל שהוא אומר, הללי נפשי את השם? אהללה השם בחיי. אני חושב שפה יש לנו דבר מאוד מאוד מעניין. התפיסה של המשורר היא שהוא בעצם פונה לנפשו. הוא מנהל דו שיח בתוך הנפש שלו, הנשמה שלו. והוא מעודד את עצמו כמו ברכי נפשי את השם, קג קד, הוא מעודד את עצמו. הוא אומר לעצמו, מסתכל במראה ואומר, זה הזמן שנפשי תהלל את השם. והוא נותן ציווי, פקודה, שנפשו תהלל את השם. אחר כך הוא אומר, אני אלך על זה. ההללה השם, לא רק כיוון שאמרתי לעצמי, הללי נפשי את השם, אני רוצה לעשות את זה בחיי, ואני רוצה לעשות את זה בזמרה, כל זמן שאני חי. זה החיים שלי. ואז הוא אומר, שני פסוקים שהם שלילה. אל תפתחו ונדיבים בבן אדם שאין לו תשועה, כי הוא תצא רוחו ישוב לאדמתו. ועבדו השתנותיו. אבל אני עם הלל, אני בונה משהו, נכון, אני גם אמות, אבל אם אני שותף להלל של נפשי והללה, ואני אמשיך את זה תמיד, אני בונה מורשת, מסורת של להלל. ונדיבים ובני אדם, לא, הם לא עושים את זה. כי כשימותו אין המשך להלל. אבל כשאתה ממשיך להתפלל ולהלל כל הזמן, אז ההלל שלך הוא נהפך לנכס הכלל. ועם ישראל מהלל, אומר תהילים. או עם ישראל, או מי שעושה את זה, יכול להיות, סליחה, אמרתי משהו שלא הייתי צריך להגיד, ואמירת תהילים זה חלק של נפשי, של חיי, בעודי, וכל מה שלא מתאים, נדיבים, אני לא סומך עליהם. ועכשיו הוא אומר, אשרי שאל יעקב בעזרו, סברו אדוני אלוהיו. זו אמירה מאוד מעניינת. האם הוא פונה ליהודים, על יידיש קינדרלוך, שהם למדו בבית יעקב, או בישיבת כל יעקב, או האם הוא גם פונה לאומות העולם? הניסוח עושה שמיים וארץ, את הים ואת כל אשר בם, השומר אמת לעולם, והוא עוזר לעשוקים ולרעבים ואסורים ועיוורים וכפופים וצדיקים, וגם מי שזר הוא שומר עליהם ביתום וגר העונה, זה לאו דווקא יהודי. ברור שהפסוק האחרון הוא ציוני, הוא ירושלים. אז איך להבין את אשרי שאל יעקב בעזרו. ופה אני אומר, אני לא יודע, מי שרוצה להגיד מה הוא חושב, זה בשביל היתן או גם בשביל הגויים? אז אני אגיד, אני מזמין להשתתף, אבל איך שתרגישו נוח.
כל אחד.
כן, מה את אומרת?
כל אחד.
כל אחד, למה את אומרת?
כי
אני רוצה...
אין נקודה. אשרי ש, שאלקה בעזרו. זה יכול להיות everyone, anyone.
עכשיו, את יכולה לחזק, אל תפתחו בנדבים בבן אדם שאין לו תשועה. מדובר פה על משהו אנושי, הומני. בן אדם. והוא תצא רוחו, ישוב לאדמתו. אז מי שמאמין באלוהי יעקב, אנחנו אלוהי יעקב לכל אומות העולם, אשרי שאל יעקב בעזרו, and be my guest. כל אחד רשאי מוזמן להצטרף. אבל זה לא אמירה דווקא יהודית. ככה אומרים הגויים שלי, שאני קורא אותם. ובדעת מקרא, לא כולם, לא בדעת מקרא, במקראות גדולות, לא כולם חושבים ככה. כי מה ספר תהילים בשביל הגויים זה פאין זריידן. אשרי יש בביתך, אנחנו. אז פה זה מחלוקת מעניינת מאוד. אבל עושה שמיים וארץ את הים ואת כל אשר בם, זה לא משהו שאתה צריך להיות אדם יהודי. אתה מסתכל על הבריאה. ויש עשוקים, עוד מעט נדבר על ספר ישעיהו, מהאסורים והעברים. אז יש צדק ויושרה שהמשורר מחפש, וזאת האמונה שלו. לא בבני אדם שאין להם תשועה. אלא הקדוש ברוך הוא, אל יעקב, נותן לעם ישראל או לעולם, או גם וגם, הוא נותן להם תפיסה אוניברסלית. עושה שמיים וארץ את הים ואת כל אשר בם. והוא עושה משפט ועוזר לאנשים בצרה. שימו לב שיש פה טכניקה ספרותית מאוד יפה. שלוש פעמים מופיע השילוב השם אלוקיי. פה ופה ופה. ונכון שמזמור ה' הוא די למעלה, אבל המזמורים האחרים הרבה יותר ארוכים, וגם כתבתי אותם אחד מתחת לשני, שתראו יפה את השם מתיר אסורים, השם פוקח עברים. אז הוא באמצע, מזמור ה' הוא באמצע. או גיאומטרית בדיוק סוף של החלק הראשון. פה הוא אומר... אני רוצה לשיר ולמי לא, אני רוצה לשיר ולא למישהו אחר. וכשאני מתחבר אל השם אלוקיו, הרי אני עם כולם, אני מתחזק. אשרי האיש שעושה את זה. בהתחלה הוא אומר, הללי נפשי את אדוני. הללה אדוני בחיי, אז אמרה לאלוהי בעודי, יש פה השם אלוקיי. יש פה השם אלוקיי, ויש בסוף, המזמור, ימלוך אדוני לעולם, אלוהיך ציון לדור ודור, הללויה. יש פה השם אלוקיי. מה המשמעות של זה? אז חלק מהחוקרים מציינים את זה שיש התחלה, אמצע וסוף. שוין, מה אמרת? תסביר. תן לזה איזה משמעות. המשמעות היא מרחיקת לכת. בהתחלה המשורר מדבר על השם אלוקיי, כשהוא פונה לנפשו. הללי נפשי את אדוני, הללה אדוני בחיי, אז אמרה לאלוהי בעודי. זהו עצמו. אין אף אחד מסביב. הוא מנהל שיח פנימי. הללי נפשי את השם. זהו. כשהוא אומר, אשרי שאל יעקב בעזרו, ספרו על השם אלוקיו, הוא משתף. את עם ישראל, את כל העמים, הרבה יותר ציבורי, לאומי, אולי אוניברסלי. ובסוף, יש לו כתובת אחרת, לא לכל אחד, פסוק ה', הוא מנהל דו שיח עם ירושלים עיר הקודש. ימלוך השם לעולם. איפה הוא ימלוך? הוא אומר לו, כציוני טוב, אלוהיך ציון. קודש בריך הוא. איפה אני פוגש אותך? במלכות השם בציון. האם זה רק ליהודים? האם ירושלים, מלכות השם בציון, היא תהיה גם לעמים אחרים? אולי, כי ביתי בית תפילה יקרא לכל העמים, ומלכות השם תהיה על כל העולם, וזה מתפרש, אני חושב שבדו משמעות. זה מאוד יפה למי שחוזר לארץ ישראל יהודי, וזה מאוד יפה לגוי שרוצה להצטרף. מה שברור לנו, שזה מזמור שהולך ומתרחב, וזה מה שהראיתי לכם במזמור תהילה לדוד, שאני חוזר אליו. והגרפיקה הזאת נראית לי יותר מוצלחת מאשר ה... זה ההתחלה. תהילה לדוד, אני ארום ממך אלוהי המלך. אברכה שמך לעולם ועד. בכל יום אברכך, אני. ואהללה שמך לעולם ועד. אהללה. אני אעשה את זה. באמצע, ידעו חבני כל מעשיך. כל מעשיך, פשיטה שבפשיטה, שזה לאו דווקא יהודים. כי כרגע אמרת, טוב אדוני לכל ורחמיו על כל מעשיו, אם אמרת, יודוך אדוני כל מעשיך, אז אין פה שום רמז יהודי. לא ספרדים ולא אשכנזים ולא ברסלב ולא קרלבך. כל מעשיך. וחסידיך יברכוך. אותה הרחבה שפורצת החוצה, ולא נחזור לקוף ממדלת היפה, להודיע לבני אדם גבורותה, והכל הולך החוצה, ופה כל 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 כל, תהילת אדוני ידבר פי, ויברך כל בשר שם קודשו לעולם ועד. הברכה שלי, והלה, שמך לעולם ועד, זה הברכה של כל החסידים, ויברך כל בשר שם קודשו לעולם ועד. דיברנו שפה מתווסף המושג קודשו, כי כולם שותפים. זה מה שדוד רצה. שימו לב, זה בדיוק מה שהמשורר עושה בקוף ממבב. היום אני לא יכול להגיד פסוקי לזמרה בלי לראות אותם ביחד. הוא עושה בדיוק מה שדוד עשה במזמור הקודם. בדיוק. ואני רוצה להראות לכם את הדבר. בפרטים. איפה נראה את זה? אני רוצה להגדיל. הוא עושה בדיוק מה שהיה במזמור הקודם. אז פה אני תמיד מתלבט איך לארגן את המקבילות. וזה לא מעט עבודה והתלבטות, ואני משנה, ופעם עושה ככה וככה, ויש לכאן ולכאן, אבל צריכים להיות עקביים. פה יש לכם מקבילות של קוף ממבב, כל זה זה קוף ממבב, וזה קוף ממהי מפה עד לפה. אז אני מגדיל את זה. ושימו לב כמה שמזמור קוף ממבב משפיע על קוף, מושפע מקוף ממהי. זה מדהים. אם בהתחלה דוד אמר תהילה לדוד אני ואהללה, וגדול השם הוא מהולל מאוד, ותהילת השם ידבר פי, ויברך כל בשר שם קודשו לעולם ועד, זה בדיוק התנועה, הדינמיקה של ההלל. הללויה, הללי נפשי, אהללה, אותה מילה עם וו החיבור פה בלי, ובסוף הללויה. הוא בדיוק מחכה to imitate את דוד המלך בקוף מם ה'. המשורר הוא נדלק מדוד. הוא עושה בדיוק אותו הדבר. דוד דיבר על האלוהי המלך במזמור הקודם, לדור ידוע שבח מעשיך, והמלכות שלך לכל עולמים, אין לי מושג איפה. במזמור קוף מ"ו הוא ציוני. הוא רוצה את מלכות השם על כל העולם, וממשלתו בכל דור ודור, הוא רוצה to zoom in, שזה יהיה בירושלים. אז אמרה, ימלוך השם לעולם, אלוהיך ציון לדור ודור, הללויה. הוא מחפש את מפגש שלו עם השם, עם מלכות השם בציון. זאת תפיסה ציונית, עוד מעט נראה מאיפה הוא לקח את ימלוך השם לעולם, אלוהיך ציון. אז אני לא בטוח אם זה כזה חזק, להודיע לבני אדם, אל תפתחו בבני אדם, אולי זה לא הכי חזק, יסבר הוא מילה לא שכיחה, סברו השם אלוקיו, לא רק החיות רוצים את השם, גם מבחינה אמונית סיגרו על שם אלוקיו. המושג זוקף כפופים מופיע במקרא רק פעמיים. דוד אמר את זה, זוקף השם לכל הכפופים, במזמור תהילה לדוד, וזה בדיוק מופיע בול אותו ניסוח, השם זוקף כפופים. מה זה זוקף כפופים? אנחנו נראה שלפי ישעיהו יש לזה קונוטציה מאוד ספציפית. עוד מעט נגיע. השם שומע השם את כל אוהביו, וקוף מנבב הוא אומר השם אוהב צדיקים, השם שומר את גרים. זה בדיוק, זה, הוא ממשיך את זה. ואם זה לא מספיק, אני אקפוץ למזמור קוף ד' וקוף ג', קוף ד'. בקוף ד' זה עוד ועדר לבשת, בו חינפשי את השם, המזמור היפה על הבריאה, ובסוף הוא אומר, אשירה לאדוני בחיי, אז אמרה לאלוהי בעודי, ירב עליו שיחי, יתמו חטאים מן הארץ ורשעים עוד אינם, ברכי נפשי את השם, הללויה. מה עושה קוף מנבב? בדיוק דוד נתן את הפוש האחרון שלו, של המזמורים שלו, והוא עזב אותנו. ואני נקרא להיות דוד קטן. ואני צריך לעשות אותו הדבר. כן, אני עושה את זה. אוריינטציה לציון. אבל אני עושה את זה בדיוק בניסוח שדוד אמר בקוף ד' אשירה להשם בחיי, שם הוא שר, ופה אנחנו בהלל, הללויה, הללי נפשי את השם, הוא משנה. במקום ברכי נפשי את השם, שזה מופיע שם ארבע פעמים, בעצם יותר, לא, לא ברכה יש פה, בסוף זה הלל, הלל, הלל. אז הוא לוקח בדיוק, הוא משנה את העשירה ואת הברכי להלל. ללמדנו, המשורר פה הוא עצמאי. אבל בשירי דוד עבדך, נגדלך ונהללך. אז הוא פותח, כאילו הוא לגמרי בהשפעתו, בהשראתו של דוד, והוא ממשיך לשיר כמו שהוא למד כשלמד אצל דוד המלך. איזה יופי. אז אלה המקבילות האלה. ופה יש עוד דבר, שדיברנו על זה כבר, ואני לא רוצה להיכנס את זה עכשיו, אנחנו נדבר על זה במסגרת השיעורים על פסוקי דזמרה, נדבר על זה. זה, אדוני אוהב צדיקים, ודרך רשעים יעוות. שראינו פה, ודרך רשעים יעוות, פה, הניסוח של צדיקים ודרך רשעים, המושג דרך רשעים במקרא רק פה. מה זה בא ללמדים? על זה יש תורה שלמה. ואני אביא את זה עם לא כזה חצי כזית, דוגמה פה, דוגמה שם. על זה אני רוצה למצות את זה. סוף ספר תהילים סוגר את מה שהיה בהתחלה. בצורה חכמה מאוד. מאוד מאוד חכמה. מה הוא עושה? בהתחלה יש את הדרך של הצדיק, ויש את הדרך של הרשע. והמשורר יודע שיש דרך צדיקים, והשם אוהב צדיקים. והוא יודע שיש הרבה רשעים בעולם. פה הוא אמר דרך רשעים תעוות, פה הוא אומר דרך רשעים יעוות. אין לי הסבר טוב למה הוא משנה פה, אבל דרך רשעים זה ספציפי. רק פה. הוא אומר בסוף ספר תהילים, מה שאמרתי לך ממש בהתחלה שהיית בכיתה א', בסמסטר הראשון, זה יתקיים. אתה יודע איפה זה יתקיים? בירושלים, אלוהיך ציון. המושג אלוהיך ציון מופיע פעמיים במקרא, פעם הבא במזמור קוף מן זין. וזה מתגלגל. אז פה אתם רואים שאם אני חוזר למזמור, ראינו את החזרות, הדינמיקה זהה לדינמיקה של קוף מם ה', המושג השם אלוקיי מתפתח ממני לכל השומעים עם יעקב, חוץ ליעקב, וכל ירושלים, כל העמים. ופה עושה שמיים וארץ, עושה משפט לעשוקים, השומר אמת לעולם, המושגים האלה הם מאוד אוניברסליים, המושגים האלה עושה, שומר, שומר, הראשון הוא בטבע, עושה שמיים וארץ, השומר אמת לעולם, נשמע, עושה שמיים וארץ, את הים ואת כל אשר בם, השומר אמת לעולם, זה נשמע כמו איזה, מה שנקרא בפרשת שבוע, ברית נוח, הברית של הקשת, הוא שומר על העולם, אבל לא רק על העולם, הוא גם על בני אדם, ופה זה נהיה יותר ספציפית, הוא יורד לעשוקים, והוא יורד לגרים, וכל זה מתקבל בירושלים. עכשיו אני רוצה להראות לכם, בזמן שנשאר לנו, כמה מקבילות יש רק ארבעה, והן מאוד מאוד משמעותיות. אחד זה מה שקראנו לפני שבוע, לא מקבילה מאוד ברורה, כי אני לא בטוח אם מצאתי ישוב לאדמתו בעוד מקום, חוץ מפה ובבראשית. תצא רוחו ישוב לאדמתו, ביום הוא עבדו שנותיו. המושג של מי שלא סומך על השם, הוא ישוב לאדמתו, זה כמו אחרי החטא בגן עדן. בזעת אפיך תאכל לחם, עד שופך אל האדמה, כי ממנה לוקחת, כי עפר אתה ואל עפר תשוב. זה משהו הומני, בן אדם שאין לו תשובה, שאין לו תשועה. אבל אולי פה המושג המאוד מרשים, וצריכים לחשוב מה המשמעות של זה. אני רוצה להציע לכם פירוש. המושג עושה שמיים את הים ואת כל אשר בם, כמעט אני אומר וינח ביום השביעי. כי זה הקידוש. עושה שמיים וארץ, התחביר הדקדוקי הוא שונה, אבל מופיע כי ששת ימים עשה אדוני, את השמיים ואת הארץ, אבל חמש, ששת המילים, את הים ואת כל אשר בם, אני לא מתנגד לקחת גם את עשה שמיים וארץ, עושה שמיים וארץ, ביחד, אבל זה שבת. מה הקשר לשבת? ומה שיש פה? השבת במקרא, ודאי בתהילים, יש לה לא רק משמעות של אחרי שישה ימים עבודה, Saturday night יש צ'ולנט ויש חלות ויש יין. השבת היא מזמור שיר ליום השבת, העולם חזר לתיקונו, איך שהקדוש ברוך הוא רצה אותו. כך הוא ברא את העולם. אם המשורר אומר פה, אשרי שאל יעקב בעזרו, סברו אדוני אלוהיו, הוא לא אומר פה, היא רוצאת אותנו ממצרים ונתת לנו את עשרת הדברים. זה לא סיפור דתי של עם ישראל, לאומי, זה אוניברסלי. עושה שמיים וארץ, את הים את כל אשר בם. נכון שזה הופיע בהר סיני, אבל השבת זה שבת הבריאה. ככה הבורא ברא את הבריאה, וכך הוא רוצה שבריאותיו ינהגו פה לשמור על זה, לשמור על הערכים. אם הוא אומר, עושה שמיים וארץ את הים ואת כל אשר בם, ואתה כמעט אומר, וינח ביום השביעי, אתה מתחבר לקדוש ברוך הוא, או של עשרת הדברים, או של הבריאה. כי בעשרת הבריאים, וכי בעשרת הדברים, השבת היא שבת הבריאה. אז המשורר בכוונה מצטט ואומר, מי שלא רוצה להצטרף, be my guest. כל אחד יכול להצטרף. כל מי שהוא חלק של בריאת העולם, כולם, הוא מוזמן לבוא לעושה שמיים וארץ, ומי שעושה שמיים וארץ, הוא גם עושה משפט לעשוקים. יש צדק בעולם. יש יושרה בעולם. ואת זה, רבותיי, אני רוצה להוכיח לכם מפסוק שזה באמת מתגלים דברים מאוד מאוד יפים. עושה משפט יתום ואלמנה ואוהב גר לתת לו לחם ושמלה. הוא מצטט את הדברים. המשורר הזה הוא מה זה תלמיד חכם? יודע לצטט בראשית, שמות ודברים. ושימו לב מה הוא עוד מצטט. מה קרה פה? ברח לי פה, השם ירחם, אני לא יודע איך זה קרה. ברח לי פה משהו. יש עוד מקום שהמושג ימלוך השם לעולם, שהוא עוד מופיע. וכיוון שבטעות מחקתי את זה, אני ממש לא יודע למה, אז אני רוצה להראות לכם את זה. ככה אני מחפש.
זה בקוף מ"ו, למטה בצד שמאל, קוף מ"ו.
כן, יש לכם את זה? אני חושב שמחקתי את זה בעוונותיי הרבים. אבל תראו מה שאני עושה, אני אראה לכם איך אני עובד, אולי תהנו מזה, לראות שאני לא מספר לכם לוקשן. ימלוך, כתב מלא ולא כתב מלא, השם לעולם ימלוך. זה מופיע פעמיים במקרא, ובהבנותיי הרבים לא הבאתי את זה בדפי המקורות. כבר אני אתקן לכם. סוף קריאת ים סוף ושירת משה, משה שר, השם ימלוך לעולם ועד. שלושת המילים, ימלוך לעולם עם השם, מופיע במקרא רק פעמיים. הוא אומר שירת הים. כל זה חלק מהצלילים שלו. אני אוסיף את זה בלי נדר. אבל מה הוא עוד אומר? השם ימלוך לעולם ועד משירת הים שחסר פה בעוונותיי הרבים. בישעיהו נ"ב, החלק השני של ישעיהו, יש תיאורים לעתיד לבוא איך תתגשם הגאולה. ומזמורים, פרקים יפהפים. יפהפיים בישעיהו, ובמיוחד לימים אלה שכל אחד בדיכאון זה או אחר עם החדשות הנוראיות, מענבו על הערים רגלי מבשר, משמיע שלום מבשר טוב, משמיע ישועה, מישהו בא לבשר בירושלים את הגאולה, אומר לציון מלאך אלוהיך, הנביא מבטיח יבוא מישהו שיגיד לציון מלאך אלוהיך. והמשורר בתהילים, הוא יודע, ישעיהו. הוא יודע בראשית, הוא יודע שמות, הוא יודע דברים, והוא יודע ישעיהו. כשהוא שומע את ההבטחה, אומר לציון מלאך אלוהיך, הוא הופך את זה, ימלוך אדוני לעולם, אלוהיך ציון, גם לפי ישעיהו וגם לפי שירת הים שחסר בדף. אבל הדבר הכי מרתק, עכשיו אני יודע למה זה, היה פה משהו אחר ומחקתי את זה והייתי צריך לשאיר את זה, פה אני אתקן את זה. יש שלושה מקומות בספר ישעיהו שמדברים על לפקוח עיניים עיוורות, להוציא ממסגר אסיר, מבית כלא יושבי חושך. והשם מבטיח והולכתי עיוורים בדרך לא ידעו, בנתיבות לא ידעו, אדריכם אשים מחשך לפניהם לאור ומעקשים למישור. וזה הפסוק, מה נבוא על הרגלים, רגלי מבשר, זה הפסוק שמחקתי, כי פה צריך להיות שירת הים. אומר לציון מלאך אלוהיך, וזה המושגים של אסורים פקח כוח. ושלחני לחבוש לנשברי לב. המקבילה הזאת בישעיהו מ"ב תופיע במזמור. קוף מן זין, ממש בהתחלה. המקבילה הזאת מחברת אותנו לקוף מן וו וקוף מן זין. שני מזמורים סמוכים, קונטקסט, יש הרבה ביניהם, מתחברים לאותו פסוק בספר ישעיהו. עכשיו בואו נראה מה כתוב בישעיהו. בואו נראה מה כתוב בישעיהו, לא הבאתי את זה פה, אבל אני רוצה להראות לכם את זה פה, כי זה באמת תובנה מאוד חשובה. זה הפסוק בישעיהו. לפקוח עיניים עיוורות, להוציא ממסגר אסיר, מבית כלא יושבי חושך. קודש בריך הוא אומר, השם הוא שמי וכבודי לאחר לא אתן, ותהילתי לפסילים לא אתן. והוא אומר, שירו לשם שיר חדש, תהילתו, קמ"ט, בקהל חסידים. המזמור, הפרק הזה בישעיהו, שולח קשרים לפסוקי דזמרה, אבל תראו על מה מדובר. בואו נקרא את כל הפרק היפה בישעיהו, לא את כל הפרק, את הפסוקים בהתחלה. הן עבדי אתמוך בו, בחירי רצתה נפשי, נתתי רוחי עליו, משפט לגויים יוציא. חברים, אני עכשיו נוכל להיות מאוד, אני לא יודע, רגשי, אמוציונלי, פוליטי. יש לנו עוד 3 דקות, לא להיבהל. הנביא מבטיח, עם ישראל יוציא משפט לגויים. זה לא משפט פעדיידה שקינדלוך וזהו. והוא מדבר בדיוק, יוציא משפט. כה אמר אדוני האל בורא שמיים ונותיהם, מרוקה הארץ וצאצאיה, נותן נשמה לעם עליה ורוח להולכים בה, בכל הארץ. זה פרק נבואה שנאמרה או על כורש או על דריוס, דריווש, לא חשוב, על אחד מאותם מלכים ששחררו את עם ישראל ממלכות בבל. והם דיברו על גאולת העולם. אני אדוני קראתיך בצדק ואחזק בידיך ואת צורך ואתנך לברית עם, לאור גויים. עם ישראל יהיה אור לגויים. או, מרדוק רוצה בדיוק אותו דבר לעצמו. אני, האל מינה אותי, אני מרדוק הולך לשחרר את האסירים. Not bad, מרדוק, אתה חלק של ה-Statue of Liberty, יופי, תהיה. אבל מי שבאמת קורא הדורות מראש, מי שבאמת הראשונות הנה באו בחדשות אני מגיד, זה קודש בריך הוא. ואני רוצה לשחרר את כל אלה שסובלים מתחת לבבל, לפקוח עיניים עיוורות, להוציא ממסגר אסיר, מבית כלא יושבי חושך, לאור, לכולם, אני אהיה אור לגויים. לכולם. והשם ישיר את שיר חדש, אנחנו, ומתת, מקצה הארץ יודעי הים, לכולם. ישימו להשם כבוד ותהילתו בימים יגידו, בכל העולם. ועיוור כעבד השם, יש 4 נבואות על עבד השם בישעיהו. סוגיה מאוד מאוד מעניינת. עם ישראל הוא עבד השם להביא גאולה לעולם. יהי רצון שמדינת ישראל בימים קשים אלה תקיים להעביר ממשלת זדון מן הארץ, אם זה בעזה, אם זה בלבנון, חיזבאללה, ומה שהיה לפני יומיים באיראן. כמה סבל יש שם, כמה נשים הורגים משום שאין להם כיסוי ראש. ואלה שצילמו את זה קיבלו 10 שנות מאסר, כי צילמו איך וחגגו איך שישראל תוקפת אותם. בעזרת השם, אני מקווה בנימה אופטימית, עם כל המחיר הנורא, כמה שכול וכמה אלמנות וכמה פצועים וכמה יתומים. אבל זה מזמור קמ"ו חולם על זה. ימלוך השם לעולם אלוהיך ציון, והשם מתיר אסירים. כולה. אשרי שאל יעקב בעזרו, לפי המקבילות בישעיהו, זה לא רק אנחנו. זה יושב מצוין, ואני חושב שהגויים שלי צודקים, שזה לא רק אנחנו. הפרשנים שלנו אמרו, רק היהודים, פיין, סבתא שלי תמיד אמרה, גיט פדיין או לא שלכת פדיין. בסדר גמור, אנחנו דואגים לעצמנו ואחר כך לאחרים. בגלות. מה שקורה פה זה תיקון העולם ברמה הרבה יותר משמעותית, ואיך הסיפור הזה ממשיך, חברים יקרים, על זה נדבר שבוע הבא בקמ"ז.
תודה רבה.
Benny,
תודה רבה.
You have explained to us why we say Az Yashir after the Psukei de Zimra, because Hashem Yimloch Lolam Vaed, is the key verse in the Shirat Hayam.
כן, אני חושב, אתה מחזיר אותי לתקופה שעסקתי הרבה מאוד בסידור, ואני אשמח להראות לך, יש לי דף ענק, כזה A3, כזה משתולל, שאף אחד, כולם מקבלים סחרחורת. ענק. שירת, איך אמר את זה אחד מהמפרשים, אוצר התפילות, אומר את זה, שבעצם שירת הים זה ההתחלה של ישתבח וקבלת מלכות השם, וזה מסיים את סוף פסוקי דזמרה, כי מי כמוך בלים לי, מי כמוך נא בקודש, נורא תהילות אוסף אלה. התהילות, אנכרוניסטית, זה דוד המלך. זה יושב טוב מאוד. מי שכתב את זה, רובן קימלמן, יש לו מאמרים והקלטות ושיעורים מקסימים, והוא מסביר את זה, איך זה מתיישב מאוד מאוד יפה, כאשר ב-18 אנחנו אומרים תהילות לאל עליון, ולפני עמידה, לפני ה-18 אומרים מזמור נון א', אדוני שפתי תפתח. תהילים מלווה את כל תפילת שחרית. זה קצר מאוד להסביר, אבל תאמין לי שאני אשמח להסביר את זה לפי מה שאני מבין.
It's a real paradox that we do say Az Yashir, and you have explained it.
אז אני אשמח לדבר על זה פעם אחרת. קימלמן, רובן קימלמן, כדאי לקרוא כל דבר שקימלמן כתב, כל דבר שהוא כתב, כדאי לקרוא. יש כאלה.
I agree.
האם יש עוד שאלות?
תודה רבה.
תודה רבה לכם, נשמע בשורות טובות, קוף ממזיים פעם הבאה, ואני חושב שאם אתם מכירים את השיטה, זה לא, אני אומר את זה כאילו פעם ראשונה, וזה לא שלום כיתה א', אנחנו עוסקים בזה כבר הרבה זמן, שנה. היופי שסוף ימלוך השם לעולם אלוהיך ציון, מה שמעודד בספר ישעיהו את כל העולם, אסירים, מתיר אסורים, מה שמעודד אותם לחופש, לכבוד האדם, עושה משפט לעשוקים, זה בעיה כלל עולמית של בבל, וזה המעבר למלכות לכורש. המזמור הבא, הוא יראה איך בונים את ירושלים. בסוף הוא אמר, הלוואי אם לא חשם לעולם אלוהיך ציון. אבל עכשיו מלכות השם בציון היא תהיה שונה לחלוטין. שבחי ירושלים את השם, הללי אלוהיך ציון. אני נותן לכם כבר פרומו לשיעור הבא, אצלנו הללי נפשי את השם, במזמור הבא הללי אלוהיך ציון. הרמה הכי טובה שאני חושב שתוכלו ללמוד מהשיטה, זה שאתם לא צריכים אותי. ואם תקראו את זה ברצף, זה פשוט התפתחות פסיכולוגית או פילוסופית מרתקת, היסטורית. תודה רבה לכם, בשורות טובות לכולם.
בשורות טובות.
ישועות
ונחמות.
סוזן, תודה רבה. תודה רבה.
Thank you, Benny.
תודה רבה לכם, תודה רבה לכם. ימים אלה ללמוד תהילים זה עושה טוב לנשמה. אם יש משהו שעושה טוב. בשורות.